אנחנו התחלנו שבוע שעבר את כל העניין של המשכן, ואנחנו הגענו לעניין של ארצי שיטים, מה המטרה והמשמעות של ארצי שיטים. ואז קיבלנו מחכם ברוזה, הוא שאל קושיה עצומה ואומר, מה כל דבר צריך לדעת ולשאול? הרי חייב להיות לזה משמעות, ואם על המצווה הזאת אין משמעות, אז אם אין לה משמעות, א', אין דבר כזה, ואם לא מצאתי משמעות, סימן שלא חיפשתי מספיק.
יש דבר כזה.
שמה?
להירא את השם ולעבוד אותו באהבה.
אני לא בנוי לקושיות העצומות האלה שהם מרחם עליי, אבל צריך לדייק במה שאתה אומר. למה? כי להגיע לרמה של יראה ואהבה, שזה שתי דברים שונים בתכלית, אתה צריך לחקור במציאות הבורא. ומי שזוכה ליראה ואהבה על צד התמימות, אשרה ואשרה. בדרך כלל התמים אוהב את השם, הוא לא מפחד ממנו. הוא לא מפחד.
זה המצוות אבל שמורות על יראה, שאתה לא יודע מהם ואתה בכל זאת עושה את זה.
לא, יראת, יש, אתה מדבר פה על יראת החטא. אני מפחד מהחטא. אני יודע מציאות כזאת שיש שכר ועונש, אני מפחד מהעונש, לכן אני לא חותר. אוקיי. לגבי אותם חוקים שאתה אומר שמקיימים אותם בכל מקרה, זה החוקים שאמרנו נכנסים לקטגוריה שחוקה חקקתית, זה רק גזרתי ואין לכם משמעות לערער. זאת אומרת, גם אם אתה לא מבין את זה על צד השכל, אתה עדיין חייב לקיים אותם. אם אתה רוצה תוך כדי הקיום של המצווה ללמוד את היסוד ואת השורש של אשריך, אבל אם אתה לא יודע, זה לא אומר שאתה לא, אתה לא תגיע למצב של קיום המצוות. למה? אני לא מבין את זה בשכל.
לא יכול להיות שזה רק בשביל לראות את השם אלוקים?
לא, המציאות של היראה של אלוקים זה עבודה פנימית של האדם. זה לא קשור למצוות אם לקיים או לא, זה גם קשור לעבירות אם לעשות אותם או לא.
השם עשה אותם, אתה אומר, נגיד, השם עשה את זה דווקא מעצי שיטים, יש לזה סיבה מסוימת.
כן.
זאת אומרת, יכול להיות שהוא עשה את זה בשביל לראה את השם, כאילו שאנחנו לא יודעים ואנחנו צריכים לקיים את זה בכל מקרה.
לא, אז זהו, אז אין דבר כזה. כך, למעט פרה אדומה, פרה אדומה, אין דבר כזה, זה המצווה, אל תחקור, אל תלמד. אלא אם כן זה דברים שהם מצד הסוד, שאומרים אין דורשים במעשה מרכבה, אלא בשתיים. המבין בבינה יודע דעה וחכם בחוכמה. רק הוא יכול לשבת ולמד תורת הנסתר. אז זה באמת אומרים חכמים בכבשני דמלכה, למה לך? אז זהו, סודות של המלך לא קשור אליך. אבל במצוות יומיומיות שאנחנו מקיימים אותן, הרי כל מצווה יש לה, היא גם כן אפשר להסביר אותה על צד הפנימיות של התורה, ואפשר להביא אותה גם כן על הצד המעשי, שזה בעצם דבר שכל אחד יכול להבין. תחקור ותדרוש יותר, אתה תבין גם שיש איזה הסבר מדעי, וזה בריא לגוף האדם שלנו ולאורך החיים שלנו לקיים את המצווה. אבל זה כבר ברמות אחרות לגמרי, שזה לא קשור לתורה, אלא אתה פונה לצד של המדע. לכן היום אנחנו רואים שהמדע בעצם מתחיל לחשוף כל מיני עובדות שלעם ישראל היו ידועות אלפי שנים קודם לכן. וכל הסיבה שאנחנו מקיימים אותם זה לא כי המדע היום מאשר לנו, זה כי בורא עולם ציווה אותנו. עכשיו למה אני מקיים את המצווה? אנחנו מקיים את המצווה מאהבת השם. כמה שפע הוא נתן לנו, כמה ברכה הוא נתן לנו. מה הוא אמר לי? תניח תפילין, תפלל שלוש תפילות, תלמד תורה, זה מה שביקש ממני, שעה ביום תן לי. בסדר, תעסוק, יש לך עבודה, עניינים, טוב, בסדר, תן לי אבל לימוד. שיהיה לך חוקה יומית, שבחוקה היומית הזאת אתה לא תשכח אותי. שתמיד תזכור אותי. מה, פרנקי פינק? אלק אנשים, פרנקי הוא חתן. היום פרנקי הוא חתן. עכשיו, מה גם, שאנחנו צריכים לדעת ש... מה שבורא עולם, הוא אומר, תקשיב, אם אתה תיטמע בתוך עולם גשמי, אתה תשכח אותי בסוף. אתה תחזור אליי שאתה תצטרך אותי. או שאתה לא תרצה אותי כביכול בכלל. בן אדם שנכנס בתוך עולם של עסקים, טוב אני, הוא שוכח את בורא עולם. וזה הכי טבעי בעולם. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה מבורא. מה? כן, הוא תובע בתוך עולם פנימי. אותו אחד. אתה צדיק. אני יודע שאתה שם שם. אני יודע שם. קח לדוגמה אבל את הסוג מצוות שאני לא יכול לחקור ולדרוש למה, כי מלך התחילה אומרים לי אין בהשגתך. שלמה המלך פרה אדומה, חקרתי והיא רחוקה ממני, החכם באדם. החכם באדם העיד שהמצווה רחוקה. לא מעין בהשגתי להבין אותה. וזה מובן, כי היחיד שידע את הסוד זה משה רבנו.
שלמה המלך החכם באדם, תגיד לי נכון. היה בהתחלה מלך בכל העולם. אחרי זה על ישראל, זה משגע אותי של
עזרת. לא, הוא היה מלך בהתחלה על העליונים ועל התחתונים. אחרי זה מלך על העולם, אחרי זה על ישראל, אחרי זה על ירושלים ואחרי זה על עצמו.
אחרי זה רק על מקלו בלבד.
כן. להראות לך מה זה אדם. לעולם אל תחשוב שאם אתה נמצא בראש הפירמידה המקום שלך בטוח. אמר רבי יוחנן, אם למדת התורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. שלמה המלך, קשה להסביר את שלמה המלך, כי שלמה המלך זה עמוד אש, זה קודש קודשים שלמה המלך. חס ושלום שלא נחשוב שהוא עשה את מה שעשה מצד התאווה. הוא חטא במה שאמרו שמלך לא ירבה לו נשים, סוסים, כסף וזהב, בזה הוא חטא. הוא הרבה, וכמובן הכל לכבוד השם. הוא עשה את זה על דעת עצמו. היה שואל חכמים, אומרים לו, אל תעשה שלמה. אתה יותר חכם מכולנו, אבל לזה אל תעשה, כי התורה מקיימת. זה לא קשור אלינו בכלל. משום בתורה, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו כנשים, לא ירבה לו כסף וזהב. אבל זהו, בגלל ששלמה המלך כל כך חכם, הוא אמר, זה כבר אין, אף אחד... תדע לך, אתה יודע מה ההבדל בין... לא, חס ושלום. זה קשה, קשה מאוד. אני שלי לפחד לדבר על שלמה המלך. שלמה המלך... זה רמות ש... תחשוב, חיבור אחד שלו. שיר השירים. רבי עקיבא במסכת ידיים אומר, הייתה מחלוקת בבית המדרש איזה מגילות לגזור עליהם טומאה. למה רצו לגזור טומאה על המגילות? כי אז הכהנים את התרומות פחדו שאנשים יאכל תרומה בחולין. אז מה עשו? שמו את התרומה בתוך ארון קודש. בתוך ארון הקודש. באו עכברים לארון קודש, כי היה שם אוכל. נקסו בתרומה וגם נקסו במגילות. אמרו, אם נגזור טומאה על המגילות, אף אחד לא ישים... תרומה בארון קודש, למה כי אם התרומה נוגעת בספר קודש, במגילות, אחד המגילות, אז הוא נטמא. אז ככה אנחנו מונעים מהעם לשים את התרומה בארון קודש. אז אמרו, איזה מגילה יקבל תרומה? מה? נכון. אז זה הייתה הכוונה. הכוונה שם שהתרומה תהיה שם. אז שואלים שם, איזה מגילות אני אגזור עליהן תומה? אז כל אחד אומר קהלת, אחד אמר מגילת אסתר, אחד אמר שיר השירים. קם רבי עקיבא, היכה בידו על השולחן ואמר להם, שיר השירים? תומה על שיר השירים? לא ירדה טובה לעולם כמו היום שירד בו שיר השירים. כי כל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים. איזה חוכמה עמוקה יש לך בשיר השירים. קהלת, כל ספר קהלת מספר לך כביכול על עולם החומר של שלמה המלך. רצו לגזור על זה טומאה. על הפסוק האחרון אמרו חכמים, תשאירו אותו ותשימו אותו בתוך התנ"ך. אמר שלמה המלך, אחרי הכל, סוף דבר, אחרי מה שעשיתי, כסף, זהב, נשים, טיולים בעולם, מסיבות, הכל, סוף דבר. הכל נשמע, הכל אני מקווה, אבל דע לך.
אבל אומרים שאת הפסוקים האחרונים זה הכנסת הגדולה כתוב.
את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. זהו. דרשות, מי אמר ואיך אמר, אם עושים את זה הכנסת הגדולה, לא מכניסים את זה לתנ"ך. בסדר.
בסך הכל כתוב, אני קהלת בן דוד מלאכי.
כן, בירושלים.
אבל בהתחלה ובסוף כתוב דברי קהלת, כאילו זה לא...
דברי קהלת אשר מלאך בירושלים.
ובסוף...
קהלת זה השם של שלמה המלך.
אשר מלאך על ישראל בירושלים. משהו בקיצור, ובסוף כתוב איזה... ובסוף כתוב גם כן בלשון דבר שלישי, כאילו דברים עליו.
בסדר. אם אנשי כנסת הגדולה, נלך לצד הזה. איך נתוזע? סמך. כלים שהשאיר שלמה המלך. שלמה המלך בנה את בית המקדש. אתה יודע מה זה בנייה של בית המקדש? אם היה פסול בשלמה המלך, הוא היה בונה אותו. שלמה המלך הייתה לו בחירה, בורא עולם אמר לו, מה אתה רוצה? כסף, זהב, נשים, בריאות, מה אתה רוצה? מה רוצה שלמה המלך? תן לי משפט, תן לי את החוכמה. לשפוט את עם משפט צדק. צדק אני רוצה בעולם. צדק. אמר לו, חייך, אתה תקבל הכל. על מה שביקשת. אז אומרים, 1,000 נשים לקח. וכי שלמה המלך היה לו תאווה של נשים. שיהיה מרחם עלינו. הלוואי ונזכה אחרי 120 שנה לדרוך על האפר ששלמה המלך ירק עליו. עם כל ההשגות הכי גבוהות שנגיע אליהן. לדרוך, רק עשיתי פה, אגידו, אתה רואה כף רגל פה דרך שלמה המלך, ופה הוא ירק, ואני עם הרגל שלי מנשק את האפר. למה זה שלמה המלך? למה זה פשטו? זה החוקייה? הבחורות, כל ערב, עניינים, מה אתה, זה קודש קודשים היה. למי שלא מגיע גדולה, לא נותנים לו גדולה. לא היה מלך הגמרא במגילה דורשת. 3 מלכים שלטו על כיפה. 3 מלכים שלטו על העולם כולו. אחשוורוש, אחאב, ונבוכת נצח. אחאב מלך ישראל. הוא אומר, לא היה מדינה, מקום מדינה שלא חיפשתי, אחרי אליהון הנביא. כל העולם הלך. שואלים, רגע, מה הם סחרים מלך אשור? אלכסנדר מוקדון, לא כבשו את כל העולם? אמרו להם כן, אבל את ירושלים לא כבשו. כל עוד לא כבשת את ירושלים, לא נקרא שאתה שולט בכיפה. אמרו בשלמה המלך, שלמה המלך, אמרו שלמה המלך לא נכנס לקטגוריה בכלל. כי שלמה המלך מלך על העליונים, מלך על התחתונים. אז הוא לא נכנס לפה בכלל. כן. היחיד שלמה המלך. והם איזה שלמה המלך? קודש קודשים היה. רצה לתקן את הפגם של אדם הראשון. את אותם ניצוצות שנטבעו בכל העולם. לכן הוא לקח את כל הנסיכות של 1,000 מדינות. ללקט את כל הניצוצות ולהביא את הגאולה. הוא נסע את בת פרו. בת פרו הפילה אותו. מה זה הפיל אותו? הקליפה שלה הייתה קשה מדי. היא עקבה את פתיחת השערים של בית המקדש.
הייתה בת פרעה אחת, שהייתה לתת כמה יהודים, והייתה בת פרעה אחת. לא, המצרים האלה? אמרתי מה שאתה אומר, בסוף לא מלך אלא על מקלוב. מה זה לא מלך אלא על מקלוב? בסוף לא מלך על כלום. אלא מלך, גם שיש לו רק מקל, עדיין רואים את האישיות שלו של מלך, שהוא דואג גם דברים קטנים, כמו שבדקו את משה על הסס. להראות כאילו, גם דברים הקטנים הוא עדיין מלך עליהם.
חידוש עצום. מלך על מקלו הוא עדיין מלך. משהו מייחד אותו בתור מלך. זה שלמה המלך. והוא אמר, הרי אם הוא היה אומר, אני יודע את הסוד ואני לא רוצה לגלות, מישהו מתווכח איתו? של פרה אדומה. מישהו מתווכח עם שלמה המלך? אמר לנו, שלמה מתגלה, לא יכול לגלות, אסור לי לגלות. שותקים. נרשם בתורה, שלמה המלך, משה רבנו ידע את הסוד של פרה אדומה, שלמה המלך ידע את הסוד של פרה אדומה, אבל לא ניתן לו הרשות לגלות. כי הדור לא היה זכאי. אבל לא, שלמה המלך יוצא ביציאה, יציאה לדורות. חקרתי, התעמקתי, ניסיתי להבין. על פרה אדומה, אבל זה רחוק, זה גבוה מעל גבוה, אין לי השגה בכלל.
באמת שאני לבד, תשאיר, הוא סותה את עצמו.
אתה רואה ותגיד, מה, שלמה המלך היה יותר חכם ממשה רבנו? או משה רבנו, אז אם הוא היה יותר חכם ממשה רבנו, איך הוא החכם באדם? אז צריך לדעת שמשה רבנו לא נכנס לקטגוריות של גדול או קטן, כי ממשה אין יותר גדול. הקדוש ברוך הוא ידע עליו, על כל ביתי נאמנו. על כל ביתי, כל מה שקורה, אנחנו לא קראנו ביסוד שורש העבודה. רק התפילה, המילה שאני מוציא מהפה בתפילה, לאיפה היא עולה? כמה יחלות, כמה מחנות, מיליונים על מיליונים של מחנות. ועל כל זה ועל כל ביתי, על הכל נאמר, זאת אומרת, אין מקום בשמיים בעולמות העליונים שמשה רבנו לא שולט עליו אם הוא רוצה. מגיע לשם וכולם קמים, מורידים את הראש, וואלה, משה, אתה הגנגסטר כאילו. יענו, החיובי כמובן. אתה פה, יענו, מה אתה אומר עושים? מה פה אתה מזכר? אומרים ששלום משה רבנו שהתפלל. 515 תפילות הוא התפלל, אומרים, מה הייתה כוח תפילתו? לפני כן שהוא אג עוגה, עשה עיגול, אמר, אני יוצא פה ומתפלל, ועד שאני לא נענה, אני לא יוצא. אומרים, יצא בת קול בכל העולמות, תסגרו את כל היכלות, תסגרו את השמיים, שתפילתו של משה לא תעלה. אומרים שהתפילה שלו הייתה עולה והייתה מפוצצת את כל השרים, הייתה מגיעה לכיסא הכבוד. ואין דבר שיכול לעצור אותה. אמר פעם בעל שם טוב הקדוש, ראה בחלום. הוא אמר, ראיתי את השער לפני ההיכל של משיח. והדלת של ההיכל זה בגודל כל העולם. והמנעול שלה זה כמו כל העיר מזבוס. רק המנעול כמו כל העיר שלנו, באוקראינה. זה המנעול רק. מה משה? משה לא פתח אפילו, לא מוציא סיכה של כיפה ונצא לפרוץ את המנעול. מוציא מילה מהפה, הכל ככה, נמס. ראית פעם גוש של צמר גפן, הדלקת אותו, קח גוש של צמר גפן, שפוך עליו נפט, נזרוג אפור. כמה זמן הוא נעלם? שנייה? שילו של משה רבנו על פית שנייה פותח את כל השאר. אין שער שיכול בכלל לבלום, עזוב שהוא היה פורץ. מילא היה פה, אז התפילה נתקעה, דוחבת, דוחבת, שעוברת את השער נכנסת, שזה גם על השאר, על וי. משה רבנו, השאר רואה את התפילה מהפחד, הוא נעלם. אומרים, זה כמו שאתה לוקח, לדוגמה, נגיד, מתקן, אתה שם עליו דף של מחשבי ארבע. ואחרי זה מאחוריו אתה שם עוד דף, ועוד דף, ועוד דף, ועוד דף. ככה 15 דפים לדוגמה, אוקיי? עכשיו, אתה עומד סנטים מהדף הראשון עם זרנוק של מחבש. יאללה שהוא פתוח, כאילו אתה רק פותח את הברז שלו, צריך פיצוץ של מחבש. אחד מהדפים, ניקח את הדף ה-15 האחרון. יישאר ממנו משהו? שייך שהוא יעקב את הזרם מים בכלל? זה התפילה של משה. אז משה בכלל לא נכנס לקטגוריות מי גדול ממי. בגלל זה גם כן אנחנו יודעים שיש 10 צדיקים. הגמרא במסכת סנה, דרך ארץ זוטה, אומרת לך שם. אומר, 10 צדיקים מובטח להם בחייהם. כולנו מכירים את הטקסט המפורסם של יהודה ברקן וזאב ריבו בחגיגה בסוקר.
ממה משה קיבל את הגדולה הזאת?
מסר נפש. זה מוסר נפש. זה משה רבנו ומוסר נפש. אנחנו בעזרת השם לפני פה נעשה שיעור על משה רבנו מההתחלה עד הסוף.
לא שמשה רבנו למד כל יום תורה
למשה. איזה למד, ואיזה נעליים, איזה למד. מוסר נפש היה משה רבנו. הוא למד תורה כיאה למשה. הוא לימד תורה את ישראל. אבל הגדלות שלו לא באה לו מצד לימוד התורה שלו, אלא מציאות הניצול של הכוחות למען עם ישראל. תדע לך, אוהב ישראל לעולם לא יראה לו תקלה. אם אתה תמסור נפש על ישראל, או עם כל המציא נפש ישראל, כאילו יציא לו עולם מלא. אף אחד לא יכול לעמוד מול מוסר נפש. הוא דימוסה את זה על עם ישראל, מתפלל בתפילות.
אבל נבחר כאילו, אמרת גם שהוא נולד.
מה זה נבחר? הוא יכל ליפול באותו רגע שהוא עלה. כל אחד מהמנהיגים שאנחנו רואים בתורה. לכולם היו התמודדויות. אם הוא לא היה בוחר את הדרך הנכונה, הוא היה נופל.
אבל איך הוא, מה הוא עשה כדי לבחר? מה, מאיזה שורש נשמה הוא, מה הוא היה לפני?
יפה. א', משה רבנו, אנחנו בשיעורים הקודמים שלמדנו, אמרנו שנשמתו של משה רבנו זה החלק הטוב של הבל. ולכן הוא נשא את בת יתרו, יתרו שהיא... שיתרו הוא מאשר של קין. וזה סדר הנשמות, אתה תראה, זה מהלך כזה שיש לו בחד השורים פה, שהוא לא יודע איפה כתבו. על כל סדר הנשמה עד שמשה רבינו הגיע לעולם. מי קין והבל, איפה הוא התגלגל כדי להגיע אליהם. עכשיו, משה רבינו א', הוא זכה על שהוא שמר על הברית. הוא לא פגם בברית. הוא מלך 40 שנה במדיין, והיה נשוי. והיה נשוי למלכה באיזשהו שלב, והיא רצתה שהוא יבוא עליה, והוא לא היה מוכן. כן, היה נשוי למלכה. מה זה נשוי? זה נשויים שלהם. לא, היא גויה. בעוד מדיין. לא בא עליה. אחרי זה שהוא נהיה רועה צון. הוא תפס את הגדי, והרים אותו כדי לתת לו לשתות. אז אמר לה, בורא עולם, אתה דואג לקטן, אתה תהיה רועה לעמי. ואתה רואה את זה בכל המדבר, משה רבנו מוסר נפש של כל אחד ואחד. ניתנה אפשרות למשה רבנו, אני מחית את כל ישראל אחרי חטא העגל, ואתה. וממך יצאו כל ישראל, משה רבנו לא. הוא מגיע לדרגה שהוא אומר, ימותו 1,000 כמשה ולא תנזק ציפורן של ישראל. אתה יודע איזה אהבת ישראל בערה בעצמותיו. הרשע שברשעים, בעם ישראל משה רבנו אהב אותו כמו שהוא תמש לו. ותמיד לימד עליהם זכות. עד שהם כפרו בכבוד שמיים. כמו כוח ועדתו, ניסה לדבר, אתה יודע מה ככה? מחר בבוקר אני ואתה נראה מי נוקח. מחר בבוקר תביא את הכתורת. תביא את כל החברים שלך נראה מי נוקח. לא כי בחוק הוא הצבן את משה. הוא אמר אין כבר בעיה, הוא כבר בצד של הכפירה, לא שייך. הוא אחוז במידת הגאווה, אין לי מי לדבר. אתה לא יכול לשכנע אותו. תבוא ונראה, מן השמיים הכי. ופעם אחרי פעם אתה רואה משה רבנו, אלוהי משה עבדי. מה נשאר שירית פליטה לישראל? עכשיו תבוא ואתה תגיד, רגע, אם הוא כזה גדול, ואני יודע לדוגמה שאליהו הנביא, זה התלמיד שלו, אז איך זה שאליהו הנביא זכה לעלות בחייו? אליהו הנביא, פנחס. בין אלעזר ובין אהרון הכהן.
אליהו הנביא לא היה רק פנחס, זה היה גלגול גם של
פנחס. הוא התחיל אבל בתור פנחס. הוא התחיל בתור פנחס. עוד מעט, נראה את השאלה ואז נתחיל. מה? במסכת עבודה זרה, בסוף יש מסכתות קטנות, דרך ארץ זוטה, ובעם לא איזה מופר על פרקי אבות בסוף אם אתה רוצה.
זה מגניב, שאלנו שאלה, היינו אמורים לענות על אליהו, וענינו, וקלשנו עם ארבע מנושים אחרים, וחזרנו בלי קשר לזה.
אליהו. של אליהו. אין בלי קשר אחר. אין בלי קשר. הכל מן השמיים. אז אליהו הנביא, הוא התלמיד של משה רבנו, והוא מוזכר בגמרא ומעם לועז מביא את זה שאליהו זכה וגופו עלה בשערה השמיים. זאת אומרת, בעודו בחיים הוא עלה לשמיים. עכשיו, מה זה בעודו בחיים? הרי עולם הבא זה עולם של, של, של רוחניות. הוא אחוז בעולם גשמי, בגוף גשמי. זה לא מתחבר. אלא צריך לדעת שאליהו הנביא זיקח את החומר ברמה כזאת שכבר החומר שלו נהפך לרוח. זה כן, עכשיו, בוא, זה לא כל העשרה ככה, ובוא נדייק, לכן אמרתי דווקא אליהו הנביא ולא את האחרים, ובוא נדייק, ומפה כדי, בשביל לדייק צריך להבין מי זה נשמתו של אליהו.
מה עם השאר? מה קרה להם?
לא, השאר כל אחד נגיד, לא, סרח בת אשר, בגלל מצווה שהיא עשתה, זכתה.
מה? איך?
אומרים שאלתה, מה? יפה, אז יש כאלה שהצליחו בדרגתם לזכך את החומר, יש כאלה שזכו לזכך את החומר, יש כאלה שהקדוש ברוך הוא בא לקח והעלה אותם, יש כאלה שהחומר נשרף ורק הנשמה התעצמה, ומה שבעצם השכר שנאמר להם שהם עלו בעודם בחיים זה כי הם לא טעמו את צער המיטה. צער המיטה פסח עליהם. על יציאת נשמה, זה הצער. כל אחד לפי דרגתו. זה לא משנה, המוות זה לא אם המוות בייסורים או לא. בטח. רשעים אומרים נשמתם יוצאת, כמו שאתה לוקח צמר גפן לפני שאתה עם הזירונים בפנים, לפני שאתה מברר אותו, אז אתה מוצא את הזה, ושאתה מוצא אותו, אתה צריך לתלוש אותו, הוא לא צריך חלק. הוא יפה, ואתה עוד לוקח צמר גפן איתך. אז הנשמה קשה לה לצאת כי היא כל כולה אחוזה בחומר, אז היא קשה להוציא. צדיק, זה כמו שאתה מוציא שערה מיטה. בגלל זה אומר האדמו"ר הקדוש מנשחי. עליו השלום, הוא
על האדמו"ר. עצמו,
בטח. יש כאלה, חס ושלום, אדם שעובר על חילול השם, לא תשובה, לא איסורים, ולא יום הכיפורים מחפר, אלא אם הוא עושה תשובה, אז האבון עומד בשמיים, הוא לא נמחק, הוא לא נמחק, יום המיטה מוחק אותו, הצער של המיטה. לא, זה אתה משפחה.
דברים עכשיו
על המשפחה. דברים על הנשמה עצמה שיוצא מהגוף.
בן אדם ברגע שבשנייה בן אמור
התנגעים. רשעים. רשעים. צודק, לא נדבית רשעים. אבל אז רגע, אז רק נגיד מה, כי הסכמנו את האדמור מנשחיז. אז האדמור מנשחיז עומד, אומר שהעזיבה של הצדיק את העולם, שצדיק, הנשמה שלו עוזבת את הגוף, זה כמו שהמעבר שלו מפה לעולם הבא, זה כמו שבאדם עובר מחדר לחדר. פה במציאות, פה, אתה יודע, הוא לא מרגיש בכלל,
מה, הוא פה זה העולם הבא?
לא! אחרי אמרתי צדיקים. צדיקים שבמשך חייהם עבדו את השם במסורות נפש איומה ונוראה. שם ירחם. שם ירחם. נו, עכשיו עוד פעם נעצור את ההקלטה, נחזיר את ההקלטה, עזבו אתכם, בוא נעבור לי ליון אבי. מצאת? תביא. זה עבודה קרה?
מה, אתה מחגר בסנוקי ילדים.
בוא, אתה רואה? הנה. אוקיי.
נראה עשרה שעה.
בוא, דף אחד אחורה, בפרק ראשון. אתה רואה את זה? ארץ רבה? דרך ארץ? יפה. כן. עכשיו, דרך ארץ, תקל פה. רק הפרק ראשון. ובאונס מותרת. אותו, מרזיק בשתו, נשארת, בשתו, דרך ארץ, עשרת גרים, עשרת תפילים, לא, זה פה עשרת גריות, אם אני לא יודע, זה יהודה א', ד', ד', וכזה ניסו, ועצמו, רגע, שנייה, בוא נעצור פה שלא יסתם זמן. אז ככה כתוב במסכת דרך ארץ זוטה, בפרק ראשון. תשעה נכנסו בחיים בגן עדן, ואלו הן, חנוך בן ירד, ואליהו ומשיח, ואליעזר עבד אברהם. משיח. הגמרא גם כמונה שהיה אחד שקראו לו משיח, השם שלו המשיח. משיח. ואליעזר עבד אברהם וחירם מלך צור. חירם מלך צור, אנחנו נזכור אותו בשיעור הקודם, קראו משבט דן. לכן הוא היחיד שיכל להתחבר לשלמה המלך בבניית בית המקדש. כמו שאת המשכן בנה, הקים בצלאל בן אורי משבט יהודה, ככה משבט דן אליהו בן אחיסמך משבט דן. תמיד השבט הגדול והשבט האחרון, הקטן. לא קטן מבחינת כמות, אלא קטן מבחינת ייחוס, כי הם אוהבים בגלל שפחות. בטח, מלך. זה איזה מלכות. ואחריה מלך צור, ועבד מלך קושי, ויעבד בנו של רבי יהודה הנשיא, וביתי הבת פרעה ושרח בת אשר, ויש אוהב אף רבי יהושע בן לוי. אף רבי יהושע בן לוי אומרים.
מה זה ואף אומרים? זה אומר
שיש
עשרה.
עשרה זה עם רבי יהושע בן לוי. כן, עם רבי יהושע בן לוי זה
יש עשרה. זה לא עשרה, אז אומרים עשרה.
כן. כן. יפה. עכשיו אנחנו לא נסתכל כבר מספיק סתינו, אבל כל אחד מהם עשה משהו בשביל השם. ובגלל שהוא עשה...
ונחז כנה להשם. מצליח?
בגלל שהם עשו את מה שהם עשו,
פנחס קינה להשם.
פנחס, כן, הפינה, צריך לדעת, כך דוגמה נגיד חנוך, נגיד בהתחלה, אוקיי. הנה, ואלון, חנוך בן ירד, חנוך בן ירד היה מן הצדיקים בדורו, הקדוש ברוך הוא פחד שהוא התקלקל מזה שהדור עומד לחתו, בדור המבול, חנוך בן ירד, אז שואלים איפה חנוך, מי נסתכל, לא יודעים כי לקח אותו אלוקים. יש דעה שאומרת, ראיתי את זה בשערות יוסף, אלקוט יוסף הרב הזה שמביא על התפילין, הוא אומר שמה התפקיד שנתנו לחנוך בשמיים? להיות שר הממתת. ממתת. ממתת. שר בשמיים, שר בכיר מאוד בשמיים, שר הפנים. כך הוא שר הפנים. זה אסור להגיד את השם המלא, אבל אומרים... יכול להיות, אבל בואו נגיד שהתורה תעמוד את זה. יכול להיות, אז בגלל זה יכול להיות, אז אומרים שהוא נתנו לו שר הפנים להיות. זה חנוך בן ירד. ואליהו, מי זה אליהו? אז אנחנו יודעים שבעצם, אבל כן, אבל להגיד אליהו הנביא זה לא כל כך פשוט, כי צריך לדעת מה יסודו ומקורו של אליהו הנביא. אליהו הנביא תחילת דרכו, כי הזכרנו את שמו של אליהו הנביא, מה אתה חושב? תחילת דרכו של אליהו הנביא. סטלוס! מה יצא הרע? בוא יושב פה! אין מסוג, בוא לפה לצעיר, אתה עוד חודשיים מתגייס, אתה תראה ים עסוקים, שם אני אתן לך תורת חיים. עוד מה 20 שנה אגידו לך, אבוא אליהו הנביא, רצו לספר, ציפור חיי. למה לא באת? לא, בוא מסוג. אני רוצה להגיד לך את הבושה ליד אליהו הנביא. אוקיי, אם בוא מסוג אז אתה צודק, חבל לא קראת לי, הייתי בא איתך. שם ירחם. אוהב אותך סתרות ולכן לא רוצה שלי לשם ירחם. לא קשור, לא קשור אלינו. תלמד תורה לי על הצלחת המסוק, יותר חשוב. לך תדע בחושך הזה, ובטח אם השלוחה מכוונת אותו, אז לך תדע, תצטרך ללמוד באמת תורה להצלחת המסוק. שם ירחם. בכל מקרה, אליהו הנביא התחיל את סיפור חייו. כי שלא התפיקו לחבר'ה את כל הרוטרים התפיקו אצלנו, לא יודע לאיזה שתוכה הוא הגיע.
שם התוכן נוכל גם להצלחתו.
אתה צודק. בכל מקרה, אליהו הנביא התחיל את מסכתה בתור פנחס. פנחס. הוא נולד, בעיקרה שמו בישראל,
פנחס.
מה התחיל? לסתם מבין טובים, אחרי זה העבירו לו להרצל ואחרי זה פנחס.
למה
התחילו
לו
את
זה? כי לארבע נשמות
מה? תכף, נגיע, יש עוד זמן שתגיע לארבע נשמות. קודם כל הילד תן לילד להיוולד. כבר אתה פיל עליו ארבע נשמות.
לא,
תקשיב, נשמה תאורה בן של מלך. להכל הילד תשובה בשבילך. עוד מעט, שמה, שם 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 ירחם עלינו. אז אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה, כי אתם צריכים ללכת לאוכל ואין לנו עוד הרבה זמן. הוא נולד בתור פנחס. עכשיו, מה שאנחנו קוראים בתורה, מה נאמר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, נכון? זאת אומרת, הוא היה נכד של אהרון הכהן, נכון? יפה, זה בפרשת פנחס אנחנו קוראים. אבל לפני כן, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לוקח את אהרון הכהן ואומר לו, תקשיב אהרון, אתה עכשיו נכנסת, קיבלת את המינוי של הכהן הגדול. עד ביאת משיח, או עד שיחרב הבית, כל הכהנים יהיו מהזרע שלך. אבל, מה זה מהזרע שלך? אז אני עושה עכשיו הסמכה קולקטיבית. זאת אומרת, אתה, אהרון, אלעזר, הבן שלך, איתמר, נדב... כן, כן, לא, אבל תכף תבין. אהרון, אלעזר, איתמר, נדב ואביהו. אלה ארבעה הילדים שלך. מהם תתחיל הכהונה. זאת אומרת, עכשיו הכהנים היחידים שזורם בהם דם של כהנים ורצף ה-DNA שלהם, DNA שלהם, הוא זהה, זה רק ארבעה בנים האלה. מי שלא הזכרנו בהסמכה הזאת, הוא לא כהן. עכשיו, מי שיוולד מהם, הוא כהן. פנחס כבר נולד שהקדוש ברוך הוא הסמיך את כל הארבעה האלה. זאת אומרת שהוא לא כהן. הוא לא כהן גדול. והוא לעולם לא יכול להיות כהן גדול. מובן? אחר כך. הוא נולד אחרי ההסמכה.
לפני
ההסמכה הוא נולד. כן.
אבל הוא מהזרע של אהרון.
הוא מהזרע של אהרון, כן.
כן, אבל הוא נולד.
הוא נולד.
מעכשיו מי שיוולד
ל... יפה.
כל הנכדים שלך מעכשיו.
הבן שלו.
יפה. הבן של אלעזר, איתמר, נדב ואביהו, רק הילדים שלהם, עכשיו יהיו כהנים. אם יש להם כבר ילדים, הם לא יהיו כהנים. רק מי שנולד מהקטע של ההסמכה והלאה.
מה עם כל שבט לוי אבל?
שבט לוי הוא קיבל את הכהונה, הכהונה, ומי שלא כהן הוא משמש בתור לוי, נושאי כלים שם, הזמרים.
אז כאילו אני מהארון, כאילו אם אני כהן אמיתי, אני מהארון,
לא משבט לוי. לא, אתה משבט לוי אבל אתה מהמשפחה של אהרון. זאת אומרת, אם נגיד את אילן הנוחסים שלך עד אהרון, ואבא, סבא, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט בגלל זה שאנחנו קוראים את המדרש של עשרת הרוגי מלכות, אז לוקחים את רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, ולוקחים את רבן שמעון בן גמליאל, ואומר להם הקיסר את מי נערו קודם. אז אומר רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, אני כהן גדול, בנו של כהן גדול, מהזרע של אהרון הכהן. יענו, יש לי קו ישיר לאהרון הכהן. רבן שמעון אמר, אני נשיא בנו של נשיא, ויש לי קו ישיר עד דוד המלך. בן דוד. רבן שמעון בן גמליאל. הם הרוגי מלכות. זאת אומרת... אומרים שנהרג תחילה הנשיא, רבן שמעון בן גמליאל. לא, זה לא שפחות גדול. המיטה שלו הייתה יותר קלה. הרי למה כל אחד לא רצה למות? כל אחד אמר, לא רוצה שחברי יקדימיני לישיבה של מעלה. כי אחרי שהרגו את רבן שמעון בן גמליאל, אמר לו הקיסר לרבי ישמעאל. אמר לו, מה אתה בוכה? סופך רע מסופו. אמר לו, רשע שכמותך, טיפש, אני לא בוכה על זה שהוא מת, אני בוכה על זה שהוא הקדים אותי בגן עדן. הקדימו אותי בישיבה של מעל, הוא עכשיו שומע חידושים, אני אדם מדבר איתך עם חואר, תראה איך אתה נראה, מתחתן איתך אדם פה. אתה מבין, הוא כבר עם הצדיקים בגן עדן, לומד תורה, תראה מה אני, השם יחם עליי. אז זה הרווחה. אז, פנחס לא כהן. רבנו בחי כותב, לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. זאת אומרת, פנחס אבל כן נהיה כהן גדול, אבל ממתי הוא קיבל את הכהונה? לאחר שהורג את זמרי בן שלום. הרני נותן לו את בריתי, שלום. שלום זה כהונה.
ואהרון לא נהיה כהן?
לא, אהרון כבר היה כהן גדול.
אהרון היה כהן גדול?
בטח.
מה זה המשחק הזה?
נו.
אתה אומר לו בהתחלה לא...
אז שואלים את השאלה, כולם שואלים אותה, איך זה? הרי אתה יודע מה עתיד להיות.
אבל מי אמר? גם אני רציתי שם. מי אמר לך אולי... מה? אתה יודע עתיד להיות, אולי לפני...
אוקיי, איזה, כאילו, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שפנחס יהיה כהן? תסביך אותו עכשיו, למה אתה מחכה עד שהורג את זמרי? זאת אומרת, הכהונה של פנחס תלויה בהריגה של זמרי. למה? אז הוא פה צריכים לדעת כמה דברים, זה כותב אור החיים הקדוש. הוא אומר, דע לך, שפנחס רואה את מה שזמרי בן סלור עושה עם אותה גויה, הוא ראה את דמות דיוקנו של יצחק אבינו עליו השלום. יצחק אבינו זה דין. לא, אי אפשר, אתה לא יכול לפספס אותו. הוא ראה דין. לכן מה הוא לוקח? את הרומח. רומח, רומח זה אותיות, זה יכול להיות או חרם או רחם. זאת אומרת, מה הסיטואציה הזאת? או שיש חרם, בדיוק. מה פנחס עושה? תפס את הרומח, מידת הרחמים, את הרחמים, ולשם שמיים ברמח איבריו, זאת אומרת, כל כולו קנאה לשם. כי אם הייתה בו תאווה של רצח, הוא היה מת. הוא לא שורד את זה, הוא גם לא היה מקבל כלום. אין דבר כזה להרוג יהודי ונשאר בחיים. מה זאת אומרת? בן אדם שהוא מסית או מדיח, אומרים, הרמב"ם פוסק שיש אפשר להרוג אותו. אם בדין מחליטים שהורגים אותו, הורגים אותו, אבל דע לך. אם הבן אדם שהורג, אתה בן אדם שהורג, אם הוא עוד כי יש לו תאווה, הוא ימות באותה שנה. זאת אומרת, אתה צריך להיות כל כולך נקי ולעשות את זה לשם שמיים נטו. אם פנחס היה פה תאווה זמרית, האמת, אני תמיד רציתי לדקור אותו. הצבען אותי. אבל נסי, הנה, עכשיו יש לי הזדמנות, אני דוקר אותו. ואני יוצא זכאי בדין. אולי יוצא. כי אנחנו גם כן רואים, אומר אור החיים הקדוש, ברגע שהוא נכנס ויצא מהאוהל, פרחה נשמתו באוויר.
מה מותר להרוג? מסית?
של מי?
מסית הוא מדיח.
מה זה מדיח?
מדיח מעבודת השם. כמו אותו עם מחשימו וזכרו. זה הרוג בדין. בדין. ישו, מחשימו. מסית וידיח, יצא נעמד בסקילה. הגמרא בסנהדרין. עכשיו, אז ברגע שהוא יצא מהאוהל, פרחה נשמתו באוויר, מפחד. מהפחד, פרחה נשמתו באוויר. פנחס. כן. כך אורח חיים הקדוש כותב. אתה רואה 24,000 איש משבט שמעון, שעוד דקה שוחטים אותך. כן, זה שבט שמעון, הרגו אותו. פחד מהפחד, פרחה נשמתו באוויר. פרחה נשמתו באוויר. כן.
זמרי, הוא הרג את זמרי, ורק אז הוא יכול להיות כהן גדול.
עכשיו לא, עוד מעט תבין איך. איך, אז תבין איך. עכשיו, אנחנו יודעים ששתי הבנים של אהרון נפטרו מן העולם. תכף, אני חוזר להכל. שתי הבנים של אהרון נפטרו מן העולם. נדב ואביהו, נכון? יפה. ברגע שנדב ואביהו נפטרו מן העולם, הרי הם היו צדיקים קדושים וטהורים. מה נאמר עליהם? או בקרובי הקדש. משה רבנו אמר, אמר משה לאהרון, אני הייתי בטוח שאו אני או אתה נמות במשכן. אני רואה ששתי הבנים שלך, זאת אומרת, הם יותר גדולים ממך וממני. אבל הייתה בעיה עם נדב ואביהו. הם לא היו נשואים, לכן הם לא נכנסו לגן עדן. כותב אורחם הקדוש, נשמתם פרחה באוויר ונשארה באוויר. פרחה באוויר. שפנחס, שהוא לא כהן עדיין, פרחה נשמתו באוויר, אומרים שנתעברה בנשמתו נשמת נדב ואביהו. ועכשיו הם כהנים. אז אומרים, רגע, רגע, אתה רוצה להגיד לי שהנשמה של פנחס יעיקלי קיבול לשתי נשמות גדולות?
למה זה אומר שהם יותר גדולות מהארון ומשה?
מה? כי הם כביכול היו הקורבן של המשכן. כי הקדוש ברוך הוא אמר, ובקרוביי, מי שבאמת מקורב אליי, בוא אני אשרה את הקדושה. וזה נדב ואביהו, כי האמת הוא בחנוכת המשכן. עכשיו, פנחס גודל הנשמה שלו היה ענקי. אבל גם נשמתם של נדב ואביהו שהם יותר גדולות נשמתו של פנחס. אז איך נדב ואביהו מתחברים ביחד ונכנסים לתוך נשמתו של פנחס? זה כמו שאני לוקח עכשיו בקבוק של ליטר וחצי, דופק שם את זה של המחבא אש, ושם שם 9 ליטר. ייכנס לי 9 ליטר? לא, מה יקרה לבקבוק? יתפוצץ. אלא מה אני צריך לעשות? אבל אם אני אקח את המחל הגדול של מי עדן, ואני אדחוף בו את 9 ליטר, אני יכול להכניס אותו. אז מה עשו? שמו עוד נשמה לפנחס, שהיא תוכל להיות כלי קיבול לכל הנשמות. זאת אומרת, לפנחס יש נשמתו של פנחס מורכבת מארבעה נשמות. שזה אליהו הגלעדי, אליהו התשבי, אליהו מבנימין ואליהו הנביא. זה ארבעה נשמות. אנחנו לפעמים קוראים לאליהו התשבי, אליהו התשבי, נכון?
של מי? ארבעה נשמות של מי?
כן, פנחס מורכבת מארבעה נשמות, ומארבעה נשמות האלה יש, כותב רבי יעקב אבוחצירא, הוא אומר שלכן יש את פנחס הגלעדי, פנחס מבנימין, אליהו הנביא, אליהו הגלעדי, אליהו התשבי, אליהו הנביא, אליהו הגלעדי, אליהו התשבי ואליהו מבנימין. הוא אומר, כל אחד יש לו תפקיד בנשמה הזאת. מה זאת אומרת?
אליהו מורכב מארבע נשמות, לא פנחס.
נכון. עכשיו לימים פנחס נהיה אליהו כהן לאל עליון הוא פנחס הוא אליהו
מי הוסיפו?
מן השמיים נתנו לו עוד נשמה זה עוד נשמה, קוראים נשמה גדולה שאתה חבר אותה נשמת הדבק, אתה יכול לקרוא לה
באמת נדב אביו יותר גדולות מאהרון ומשה?
כן?
מה כן?
בקרובי הקדש אתה צריך להבין את זה, זה בקרובי
ממשה?
לא, כשאתה אומר משה, לא בהשגות הרוחניות או במעמד החברתי או בידיעות התורניות
אלא בקרובי
בקרובי.
והם קרובי והוא לא.
כן.
בכל ביתי נאמרנו, הם יותר גדולים ממשה.
אז לכן אני הקדמתי ואמרתי שזה לא שהם יותר גדולים מבחינה תורנית, חברתית.
לא, מבחינת קרובי גם אני מדבר.
כן, זה, על הפשוט של הדברים, כן.
השם מעיד על משה.
נכון.
אתה חלק להם ציונים בתעודה.
ובקרובי הקדש. שתי צדיקים, אני צריך לקחת שתי צדיקים נקיים בתכלית הניקיון, מזוכחים בתכלית הזיכוך, כדי שיבואו, והם בעצם כביכול יהיו הקורבן של ישראל. כן. ובוא נגיד את בחינת רקורד.
השם מעיד על משה, שהגדולה שלו זה גם לא בזה. השם מעיד עליו שהוא בכל ביתי נאמן, משה איך קוראים לזה? איך אתה מדבר על משה? הוא עשה למיריון את הכל שכאילו...
כן.
לא להגיד את זה, אבל הוא ומשה כאילו ככה, לא יודע איך להגיד את זה.
בסדר, מובן אבל.
והם קרוביי והוא לא.
אז עוד פעם, צריך להבין מה זה הקרוביי. אז אנחנו אמרנו שהקרובי זה כמו שתיקח נגיד משה רבנו תחשוב שנדב ואביהו נולדו במציאות שהם גדלו בחממה אין להם שום אבון, אין להם שום פגם, אין להם שום זיק של חטא קדושים ותאורים עולה תמימה וזה היה הייחוד שלהם שום דבר לא פגע בהם הם היו כליל השלמות שחיפשו את כליל השלמות בעם ישראל זה נדב ואביהו תגיד, משה רבנו, היה לו איזה פגם שהוא התווכח עם הקדוש ברוך הוא בסנה. אוקיי? לאהרון, תגיד, יש פגם, למה? כי יש בו אחד ממיליארד מהחטא העגל. אבל נדב ואביהו סולק נקייה. מסברה אני אומר את זה. לכן זה בקרובי הקדש. עכשיו, פנחס מכיל בנשמתו עוד את הנשמה שאיתה הוא נולד, נשמת נדב ואביהו, ועוד נשמה גדולה שיש בכוחה לאגוד את כל הנשמות האלה
ביחד. פנחס הוא גלעדי, נכון?
כן.
אז אליהו, הגלעדי זה פנחס, נדב ואביהו מהם?
לא, את אומר איזה מהם הולך לאן?
כן.
יפה. אז פה צריך להבין שהסיבה של נשמתו של אליהו הנביא היא מחולקת לארבע, זה כי לפני שהוא ביקש להיפטר מן העולם, מה הוא אמר לבורא עולם? הוא אמר לו, עם ישראל נשקו לאל, לפסל, ונותרתי אני לבדי נביא לשם. אמר לו, הקדוש ברוך הוא. לא, הוא אומר לו, הופיעו את בריתך ונותרתי אני לבדי נביא לשם. הוא אומר לו, עם ישראל, אתה אומר, הופיעו את בריתי, חייך, שאתה תהיה בבריתות של כולם. אז כל פעם שיש ברית מילה שום של יוה הנביא מגיע, אז חלק מהארבעה הנשמות האלה, הוא הולך לברית. יש לנו אליהו הנביא, יש לנו את אליהו הגלעדי, שהוא עוזר ליהודים שנמצאים תקועים בדרך. נתן לו האל מהלכים, בעולם המלאכים, ולענתות הנצרכים הוא נגלה כערבי. ערבי המלא פלסטיני מחשימה, זה עובר דרכים. ביהודי יש לו צרה, מתפלל בורא עולם מהלכים. בא אליהו הנביא, סוגר לו פינה. שולחים את אליהו הנביא לעשות. ויש לנו את אליהו הנביא שנגלה לחכמים ומלמד אותם תורה.
ויש את
אליהו הנביא שהולך לבריתות. יש הולך לבריתות, יש נעזר עוזר ליהודים, ויש את אחד שמלמד חכמים תורה. הרביעי זה המאגד. זה שהוא נמצא בשמיים, זה הנשמה המקורית של אליהו.
זה הנשמה של
אליהו,
זה
בקוראים
פנחס אמור להיות.
פנחס, כן.
אליהו פנחס. מלאך, לא?
ועכשיו, הגלעדי אמרנו שזה פנחס. כל השאר?
כל השאר, גם. תחשוב, אין פנחס ברגע שנשמתו יורדת בחזרה, אין יותר פנחס.
של מי?
של אליהו הנביא. אין יותר פנחס, פנחס הוא אליהו.
אז הנשמה של אליהו היא כאילו...
היא סופר ענקי. ולכן, שאליהו הנביא יורד, אומרים שהוא יורד בחזרה לעולם, והוא עוזר לאנשים או נגלה לאנשים, הרי הוא לובש את הלבוש גשמי. איפה הלבוש הגשמי הזה נמצא? במערה של אליהו. ולכן שואלים ברגע שאליהו, יש שאלה בפוסקים, שהרבה מגדולי ישראל מתייחסים אליה. ברגע שאליהו הנביא לובש את הלבוש הגשמי שלו, האם הוא מחויב במצוות? כי אתה בלבוש גשמי, בעולם גשמי. אתה מחויב במצוות.
האם הוא יכול לעשות מצוות
וזה יחשב? לא, האם הוא חייב!
לא חייב, האם הוא גם יכול וזה יחשב לו?
אם הוא חייב, אז ברור שהוא יכול. זו שאלה מאוד גדולה ששואלים אותה. אם אני לא טועה, אחידה מתייחס לזה. זו שאלה הזאת.
הוא לא חייב, השאלה היא גם אם הוא יכול.
אבל זה הכל של יונה. לכן, אנחנו אומרים, אשרי מי שראה, פנה בחלום. אשרי מי שנתן לו, ויחזיר לו שלום. יש, בדרך כלל, יש איזה סיפור, איזה סיפור, שהיה רב גדול, בעיירה לובלין, היה רב מאוד מאוד גדול. והרב הגדול הזה, הוא היה קודש קודשי. ולפני שהוא נפטר, שאלו אותו רבנו, הלוואי בתאריך ימים, אבל אם תתבקש לשיבה של מעלה, והמצב של הרב היה קשה, מי יחליף אותך? אמר להם, תקשיבו בניי, אני לא יכול להגיד לכם מי יחליף אותי, אבל הבן אדם שכן יוכל להגיד לכם, אחרי שאני אפטר מן העולם, במשך 30 יום אף אחד לא ימות. הבן אדם הראשון לפני שהוא ימות, הוא יגיד לכם מי יחליף אותי. וכך הוא נפטר. עיירה כמו לובלין, שהייתה עיירה ענקית, במשך חודש ימים באו לחברה קדישה, אמרו להגיד לך את האמת, מוזר, שבוע הראשון ואין פה, אין אף אחד, אין עבודה. שבוע השני, אין עבודה. שבוע השלישי, אין עבודה. שבוע הרביעי, בשלושים של הרב, באו החברה קדישה לתלמידים ולשמעו, יש איזה חיית אחד, חיית אחד, שהוא גוסס. והוא הראשון. ישר הלכו לחיית, אמרו לו, מצאו אותו בתור איזה בית כזה שבור ומתחת לאיזה חדר מדרגות, משהו, איזה פינה שהייתה לו שם, ואמרו לו, כבודו, כבודו. לא יודעים, אבל הרב אמר שהאחרון שיפול, הראשון שיפול למשכב לאחר השלושים, הוא יגיד לו מי ירש את מקומו. אז מי יחליף את הרב? אז החיית מלובנים יוצאים ככה את העיניים, ואומר להם, הרבי מאוסטרה, לכו אליו. והוא לא יסכים. הוא לא יסכים לבוא, והוא רוצה להישאר בישיבה ללמוד. אבל תגידו לו, החיית מלובלין אמר, וכך הוא נפטר. ואחר נשמע אותו באוויר. לא יודעים, עכשיו התלמידים לא יודעים. שמע, מצד אחד הרב אמר ב-30 הראשון שיפול למשכב. מצד שני שהוא בן אדם פשטות של הפשטות ששולח אותנו לעירה, לעיר בשם אוסטרה, ולא ידעו, אמרו, שמע, הרבי אמר, הולכים. באמת הלכו, נסעו לעיר אוסטרה, באו לרב שם, נתן את התיאור המדויק, אמרו לו, שלום כבודו, בעוונותינו, עטרת את ראשנו נפטר מן העולם, האב בדין, ואנחנו מבקשים ממך לירש את מקומו. אמר להם, תקשיבו, אני לא רוצה. אין לי כוח לדברים האלה. לא רוצה. אמרו לו, כן, אנחנו ידענו שתגיד את זה. אבל תדע לך שהחיית מלובלין אמר. איך שהוא שמע, החיית מלובלין? היה ככה בין. אבל מאיפה אתם מכירים אותו? אמרו לו, הוא נפטר. מה? החיית נפטר. קרע את הבגדים שלו, נפל לארץ, נפל לארץ. בסדר, התורה תהיה לפוטו. קרע את הבגדים, ירד למטה, התחיל לבכות, בוכה, בוכה, בוכה. ממאן להינחם. ממאן להינחם. בוכה, 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 בוכה. אמרו לו, כבודו, תירגע! פרנקי, השיעור לרפואתו ולהצלחתו ולסיעתו, להצלתו. לא צריך לברר, אנחנו יודעים. והחיית בוכה, והרב בוכה, החיית נפטר מן העולם, ואן אנחנו באים. גדול הרבנים, גדול הצדיקים, עמוד החסד, מביא לו תארים, השם ירחם, אמרו לו, בודה, בוא נתרגע. הוא כולה היה חיית. אמר להם, אתם יודעים מי הוא? אמרו לו, לא רבנו, תספר לנו. אמר להם, תאמת, אני לא מכיר אותו. אמר להם, אתה מסתלבט? אמר להם, לא, אני לא יודע מי זה, אני לא יודע איך קוראים לו. אני יודע שהוא אחת מלובלין. וכך היה מעשה. בפעם אחת, ישבתי ולמדתי תורה בלילה, כמנהגי בקודש, כל הלילה שלא לומד תורה. באחד הפעמים, הייתה לי קושייה עצומה. לא הצלחתי לפענח את הקושייה, והיה לי צער ועוגמת נפש. והתפללתי לשם שירחם עליי וגלה את התשובה. ואז פתאום, אני יושב לומד, ונכנס אליי מישהו, פתאום אני רואה מישהו מולי. ואני ראיתי ככה, תמיד אני אומר, כבודו, מי אתה? אמר להם, שלחו אותי לעזור לך. אמרו לעזור לי במה? יש לך קושיה ואין לה פתרון? אתה לומד לשם שמה במסירות נפש? אתה לומד באסתר? אתה לא חופש גאווה? יש לך קושיה, באתי לענות עליה. אמר לו, מי אתה? אמר לו, אני השליח של אליהו הנביא. אמר לו, ולמה אליהו הנביא לא בא? אמר לו, לא כל אחד זוכה לראות את אליהו הנביא. אמר לו, אני רוצה לראות. אמר לו, לא, אתה לא יכול. אמר לו, מה לא? אתה אמרת שאני לומד תורה במסירות נפש, בצניעות, ולא רוצה גאווה, למה שואל אותי אליהו הנביא? אמר לו, אין לך עיניים לראות אותו. אמר לו, בחייאת, כבודו, תעשה לי ג'סטה, תראה לי. אז הוציא מטפחת מהכיס שלו, הביאו לו אותה לעיניים, והוא ראה חומה של אש. והוא צועק, אש, אש, חומה של אש. ישר הביאו לו את המטפחת עוד פעם, אמר לו, אתה רואה? זה מה שמקדים, זה השער הראשון לפני שמגיעים לאליהו הנביא. השער הראשון. הוא אמר לו, ומי איתה? אמר לו, אני השמה שלו. הוא אומר לו, אתה שייך לחיים, שייך למיתי? אמר לו, אני שייך לחיים. אמר לו, מי אתה? אמר לו, את השם אני לא אגיד לך, אבל אני החיית מלובלין. וכך הוא נעלם לי. כן. וכך הוא נעלם. ולא ידעתי מי הוא, ומה עם העשיו, ומה דרכיו, אבל ידעתי שאם הוא השמה של אליהו הנביא, הוא קודש קודשי. והוא מהצדיקים הנסתרים, והוא בטוח מעל המדבר, אם לא ראש על המדבר. על זה אני בוכה, את השריפה אשר שרף השם. לא כל אחד זוכה לראות את המציאות הרוחנית שזה אליהו הנביא. אבל אולי הוא יזכה לראות אותו בלבוש הזה, או בלבוש הזה, או בלבוש הזה. אולי יכול לראות אותו בברית, הוא יכול לראות אותו עלי בלימוד תורה שיבוא ללמד אותו. אולי הוא אפילו יכול לעזור לו בדרך והוא לא יודע שזה אליהו הנביא בכלל. הוא לא יודע. בן אדם באמצע הדרך תקוע. לא יודע מה הולך להיות איתו. פתאום בא בן אדם, ולא מה הבעיה היהודי, נתקעתי עם האוטו. מראים לי סבן אותה, תסדר לו את האוטו, הוא משחק לנסוע. אליהו הנביא איתך, אתה יודע את זה? לא יודע, אני אפילו יודע, לא מכיר אותו, לא זיהיתי אותו. לא יודע שזה אליהו הנביא. הגדלות, בטח! הגדלות זה שאתה יודע שזה אליהו הנביא. זה העוצמה האמיתית. שאתה אוהב, תגיד, כן, אני יודע שזה אליהו הנביא. הוא אומר לך, אני אליהו הנביא, ובאתי ללמד לך תורה. זה מבני העלייה. כי אם נאמר אשרי מי שראה פניו בחלום, הרבי מפונוביץ', פעם אחת, הוא סיפר עליו, לא, סיפר תלמיד של הרבי מפונוביץ'. הוא אמר לו, הרבי מפונוביץ' היה תלמיד של החפץ חיים, מגדולי תלמידה של החפץ חיים. ופעם אחת הוא נקרא לחפץ חיים באמצע הלילה, והוא רץ מהר לבית שהחפץ חיים קורא לו, ואז איכשהו הוא בא להיכנס, מישהו יצא, ואז הוא אומר לו, שלום כבודו, שלום עליך, נכנס לחפץ חיים. אז החפץ חיים מסתכל ואומר לו, זכית? הוא זכיתי במה? זכית להגיד לו שלום? זה שיצא, אמרת לו שלום? הוא אומר לו, כן, כן, כבודו, אמרתי לו שלום. לא יודעת מי זה. הוא אומר לו, אשריך בני. עליך נאמר, אשרי מי שראה פניו החלום, אשרי מי שאמר, ויחזיר לו שלום. זכית, שיחזיר לך שלום. אשריך בני, בוא עכשיו, צריך לסגור כמה פינות. כמובן שאליהו הנביא היה רגיל אצל חפץ חיים. אבל הרבי פונוביץ' היה איזה בחור צעיר, זכה לראות, זה לא הנביא. הוא לא התעמת בו, הוא לא ראה אותו בכלל, הוא לא... אבל שלום, נעלם. החפץ חיים אמר אשריך. המגלה המוכות, רבי נתן את השפירה מקרקו, אב בית דין של קרקו, על המצבה שלו, אני ראיתי בעיניים שלי, ראיתי, רשום, איש קדוש וטהור, אשר זכה לדבר עם אליהו הנביא פנים אל פנים. פנים אל פנים. רבי לויצק מברדיצ'וב הייתה גזירה שהוא לא יכל לבטל אותה. פעם אחת מסר בתפילו בפיקו במסירות נפש עצומה. אמרו לו מן השמיים לך לרב שלמה בן יוטה מעיירה קרלי, כי אליהו הנביא רגיל אצלו. למד אותו תורה. איזה רמה זאתי? שמן השמיים יעידו שאליהו הנביא רגיל אצלו. זה שייך בכלל? זה שייך לדורות שלנו? לא, לא קשור לכלום. פחות מ-100 שנה חפץ חיים.
אליהו הנביא יכול להתחלק לכמה בריתות?
כן.
אז
זה אותה נפש? זה ניצוץ, זה חלק מנשמה שמתפזרת בכל העולם, בכל הבריתות באותו רגע. בן אדם שזוכה לראות, הוא רואה את זה בדמות.
רגע, הוא בא בדמות אנושית לשם?
לא, מה פתאום? זה ניתנת לעיניים לראות רק מי שיש לה רשות לראות רואה. צדיקים, מה הרב מודיחה שרבי עליו השלום לא מגיע, לא מתחילים את הברית עד שהוא לא רואה את אליהו הנביא. חכם מנשה עליו השלום, ראש על המדבר בירושלים, נפטר לפני 15-20 שנה, גם כן לא מגיע לברית, לא מתחילים ברית אם הוא לא רואה את אליהו הנביא. בעצם שזה היה אותו חכם ציון אבא שאול, אמרו לא 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 עד שפריד בין גברים לנשים, ואז אמר עכשיו תתחילו כי אליהו הגיע, אליהו הנביא הגיע. לא, לא מועל, הוא היה מוזמן לברית. היה צדיקים קדושים וטהורים. נוכל לראות, אליהו הנביא. למה? כי ניתנת רשות לעין. למה? כל החיים כאילו שאמר קדושת העיניים. אז בגלל שהפכת את העין לרוחנית, אתה רואה את הרוחנית. שזה בעצם אליהו הנביא, בברית. הרבה תפילות. תתפלל שתזכה לראות את אליהו הנביא. תתפלל, עזוב שתראה את אליהו הנביא. אה? אנחנו לא עוסקים פה בשאר התיקונים וכל העניינים, זה לא קשור אלינו. אבל בוא נגיד מי יתן ומן השמיים ירחמו, ובאיזשהו שלב נזכה לראות אותו בחלום, רק בחלום. אשרי מי שראה פניו בחלום. עכשיו זה לא אשרי מי שראה פניו והוא הכיר אותו. הכיר אותו. שלום, אני אליהו הנביא. מי אתה? סמי בן טובי. יש איזו היכרות רשמית כזאת. אבל אתה קם בוקר, אשריך ראית את אליהו הנביא.
יש
מצב
ראית
את אליהו הנביא,
אבל נשמע
את
זה,
זה הבעיה. יכול להיות, הכל יכול להיות. אתה מקושר להיכל הנגילה בכלל, כל יום אתה עם הגיטרות, אז זה הרגתך איומה ונוראה. אה? ראית את אחיה השילוני? זה רבו של אליהו הנביא. רבו הידוע של הבעל שם, טוב, ככה הוא קורא לו, רבי הידוע. כן. אשריך שראית צדיק בחלום.
אבל מי זה?
מה אכפת לך? אם הוא צדיק יש לך ברכה ושפע מזה.
אני לא צדיק.
תשאל איזה רב קדוש
ויגיד חמי.
כן, שזה החלומות שלנו, שאני אהיה משופע בצדיקים בחלום ואני לא יודע מי.
יש רבנים שאומרים
את
הצדיקים.
יש, כן. אם הוא מכיר את הצדיק, כן.
לא רק אם הוא מכיר, הוא יודע, מקושר ממעלה.
יכול להיות. אשרה ואשרי חלקם, זה העוסקים במלאכת קודש. זה שהכל איתותם זה עולמות עליונים, זה לא דברים, זה רמות שלא קשורות אלינו.
רב חומרי, ידע
מי זה? בטח, אני מאמין שהמורי חומרי ראה את אליהו הנביא. בפשוט של הפשוט. המורי חומרי, מה זה קודש קודשים?
לא, אם הוא ידע איזה צדיק
הוא מדבר. יכול להיות, אבל הוא לא יגיד לו, גם אם הוא ידע. אם אין לזה כאילו, אין טעם בלומדס, זאת אומרת, הרי כל צדיק הרי שנגלה, כל צדיק שנגלה הוא מביא מסר מסוים. למה? או שזה מסר שייחד אותו. אנחנו לומדים תורה. אה?
הוא ראה את אליהו הנביא?
כן, סליחה. על הפשטות.